ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ישנם כללים ברורים לסדר פרשיות התורה, וידוע מה שהביא הטור: לעולם אתם ניצבים קודם ראש השנה. כמה וכמה הסברים ונימוקים נאמרו בעניין זה. בנסיבות שבהן אנו עומדים, מבקש אני להתייחס למילה כולכם. אתם ניצבים היום כולכם. הרבה שיחות נאמרו כאן בבית המדרש על ידי ראש הישיבה בימים הנוראים שעברו על כולנו בקיץ האחרון. המגמה הייתה אחת: פתיחת שערי הלב. הרבה תפילות, פרקי תהילים, הגברת התמדת הלימוד ביום ובלילה ועוד כהנה וכהנה. ביקשנו: הגילוי כבודו יתברך, גלה כבוד מלכותך עלינו. וביקשנו שבעזרת השם נמשיך להיות כולנו. נפילתו של אביתר משה, השם ייקום דמו, סדקה לפחות כלפי חוץ את הבחינה הזאת. אנחנו כבר לא כולכם, אנחנו חסרים וכואבים, וככאלה נשאר עד אשר יקיצו וירננו שוכני עפר ואביתר בתוכם. אלא שכל החלק הזה שייך להמשכה של הפרשה, הנסתרות להשם אלוקינו. יחד עם זאת ולמרות זאת, בבית פנימה משתדלים אנו להעמיד את הבית על תילו. חלק נכבד מן החברים חזר מהמלחמה, מהשירות הצבאי, לספסלי בית המדרש. בא מחזור חדש של תלמידים מהארץ ומהתפוצות. חובתנו ללכד את השורות, להמשיך בעמידתנו האיתנה והזקופה, להיות כפשוטו: אתם ניצבים, אין כלפי שמיה ואין כלפי ארה. בדקות אלו ממש, בעוד שבוע ימים, ניכנס יחד עם כל בית ישראל לשנה חדשה. לא לחינם שמה של העצרת שלנו אזכרה והתעוררות, בחינת והחי ייתן אל ליבו. נמצא עמנו הגאון הגדול הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליטה, שנאות לפנייתנו ועל כך תודתנו הגדולה, להשתתף עמנו בהתכנסות המיוחדת הזאת לזכרו של אביתר משה, השם ייקום דמו, ולכבודה של השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. אני מבקש להזכיר את מה שכאן כולם יודעים: אביתר היה מהיושבים בקביעות אצל הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בשיעורים. גם זכה להיכנס לביתו מספר פעמים, והרבה הרבה הרבה למד מספריו.
כבוד נשיא הישיבה הרב הדריש שליטה, כבוד ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליטה, כבוד כל הרבנים, כל הרמים, הבחורים היקרים והמשפחה היקרה, משפחת תורג'מן, שיהיו בריאים ושלמים, אבותו יתברך, היה המחנה הנשאר בפליטה, שלא יוסיפו עוד לדאבה. בגמרא מסכת שבת, סוף המסכת, שם כתוב: אמר לרב שמואל לרב, אחים לי בהספדה דעתן קיימנה, שעושים על ההספד של השבעה, של השלושים שנה, תדבר חזק מאוד, שאנשים יפקו עליי. אחים לי בהספדיי, תדבר חם, שאנשים יפקו, דעתם קיימנה. אני אחרי 120 בהספד שלי אני אהיה נוכח, ואני רוצה לראות שכולם בוכים עליי. מה דברי הגמרא? לא מובן. שמה הוא בקש דבר כזה? שאנשים יפקו עליו? מה ייתן לו, מה יוסיף לו? יפקו עליו או לא יפקו עליו? הוא נמצא למעלה כבר, נמצא תחת כנפי השכינה, נהנה מזיו השכינה. אז מה הוא בקש דבר כזה? למה הגמרא מספרת את זה? שמה? יש בספר מעבר יבוק, הוא כותב: מה בעצם מטרת ההספד? הרבה חושבים שמטרת ההספד זה לעורר את הציבור לחזור בתשובה, כמו שאמר שלמה המלך: והחי ייתן לליבו, טוב ללכת לבית אבל מללכת לבית המשתה. כל אחד ואחד עושה חשבון נפש, כי זה סוף כל האדם, סוף בהמן לשחיטה, סוף אדם למיתה. ואדם מתעורר וחוזר בתשובה, מנצל כל עוד שברוך השם זוכה לחיות עוד מצוות ועוד מעשים טובים, בעיקר זה בשביל החיים. אבל זה לא נכון, זה לא בשביל החיים ההספד. ההספד יש לזה מטרה גם למתים, גם לנפטרים. כשדנים את האדם אחרי 120 כל המצוות והעבירות שהוא עשה, פעמים המצוות שהוא עשה לא מספיק כדי שיכנס לגן עדן, אבל בודקים מה הוא השאיר אחריו, מה הוא השאיר חברים, מה למדו ממנו, את כושר ההתמדה, את היראת שמיים, את המידות, המשפחה, מה למדו ממנו. עושים אזכרה בשבעה. אצלנו הספרדים נוהגים כל ימי השבעה אוכלים, ממש עושים סעודה, מגיעים אנשים, עושים סעודה. אשכנזים מסתפקים כמה ברכות של העץ, האדמה. למה עושים את זה? שמברכים העץ, האדמה, ברכת המזון, זה בזכות הנפטר. בזכות הנפטר הזה עכשיו אנשים באים, מברכים את הברכות האלו, ואנשים עונים אחריהם אמן. עושים סעודה, יש ברכת המזון, זה בזכות הנפטר. יש הספד ואנשים מתעוררים וחוזרים בתשובה, זה בזכות הנפטר. בשמיים רושמים את כל זה זכויות של הנפטר. תראה, בלוויה שלך אנשים באו והתעוררו וחזרו בתשובה וקיבלו על עצמם כל מיני קבלות, זה מוסיף לך זכויות. ואז בזכות זה מכניסים אותו לגן עדן. לא רק לגן עדן, בגן עדן עצמו יש מדרגות מדרגות, יש סוגים סוגים של הנאות שונים, ואז כל מה שעושים לכבודו זה נזכף לזכותו, ואז מעלים אותו מדרגה לדרגה. אני הייתי תוך שבעה שנה אחד החיילים שנהרג, הלכתי לכמה בתי אבל ודיברתי שם, זה היה משפחה של החטופים ונוף האלון. הייתי שם ודיברתי עם המשפחה שם של החטופים. הוא שאל אותי, אבא, להגיד קדיש? החטופים היו בחורים צעירים, אין להם ילדים. אמרתי לו, כן, תגיד קדיש. אחר כך, כשדיברתי שם, אמרתי להם מה שכתוב בגמרא, שמקום שלו שנרגו הרוגי מלכות, אין שום בריאה יכולה לעמוד מחיצתם. הרוגי מלכות, יש להם מדרגה מיוחדת. מרן בית יוסף, הוא כותב בספר שלו, נגיד משרים, שכל ימי חייו הוא משתוקק להרג על קידוש השם. שסוף חייו יהיה להרג קידוש השם. מחזו ויטרי, אחד מהראשונים לפני 800 וכמה שנים, הוא כותב, יש שבעה שורות לפני הקדוש ברוך הוא, בשמיים. מי יושב בשורה הראשונה? לא הרבנים, לא ראשי ישיבות, עם כל הכבוד, הרוגי מלכות. הם יושבים בשורה הראשונה בשמיים לפני הקדוש ברוך הוא. ודיברתי עם המשפחה, חיזקתי אותה, שידעו איפה הוא נמצא. אשכנזים אומרים, המקום מנחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון ובירושלים. אנחנו אומרים, נשמה תנוחם. זה עכשיו נוסח של אשכנזים, הוא מדויק. מה זה המקום מנחם אתכם? המקום, איפה שנמצא נפטר עכשיו למעלה, זה ינחם אתכם. תדעו שהנפטר שאתם מצטערים עליו, הוא נמצא עכשיו תחת כנפי השכינה, הוא נמצא בגן עדן, הוא נהנה מזיו השכינה, המקום הזה, זה ינחם אתכם. טוב, דיברתי. אני גומר לדבר, שואל אותי אבא של הבחור החטוף, אז רב, למה אני צריך להגיד קדיש? אם אתה אומר שהוא נמצא למעלה בשמיים, בשורה הראשונה, הוא זכה להיכנס לגן עדן, אז למה אני צריך להגיד קדיש? די. קדיש הוא חשש, הוא קדיש כדי להוציא אדם מגיהנום לגן עדן. איך הוא חשב? הוא לא מגיהנום, הוא ברור שנמצא בגן עדן. נמצא בשורה הראשונה, מה יותר יכול להיות? אמרתי אותה בעבר רבות שבאתי לכם עכשיו. שגם בגן עדן עצמו יש מדרגות מדרגות, יש סוגי הנאות שונים. סבר את האוזן, אדם אוכל פה בעולם הזה גלידה, פרווה, זה לא טעים. כשאוכל גלידה חלבי עם שקדים, זה יותר טעים. לסוג הנאה אחר, בגן עדן, למעלה בשמיים, יש סוגי הנאות. יש סוג הנאה פשוט, יש סוג הנאה יותר טוב ועוד יותר טוב, כל מיני סוגי הנאות. כשאומרים קדיש, כל פעם זה מעלה אותו. נותן לו עוד הנאה, ועוד הנאה נותן לו. הקדיש, והלימוד שעושים, והזכרה שעושים, הברכות שמברכים, כל זה נותן לו שיעלה מדרגה לדרגה. שמע את זה? בסדר. מה, אני אמשיך לומר קדיש. הייתי באחד מבתי האבלים, חייל מילואים שנהרג. אנשים, משפחה, לא שומרת תורה ומצוות. ספרדים לא שמעו תורה מצוות. סיפרו לי שבלוויה האלמנה נשבעה בשם השם שבועה שיותר לא תשמור יום הכיפורים, לא תשמור תורת המשפחה. היא הייתה לא דתייה אבל שומרת יום הכיפורים, שומרת תורת המשפחה. דבר כזה קרה לה, נשבעה שאתה לא תשמור. אחרי שגמרתי לדבר עם הציבור ביקשתי לעלות לאישה, לאלמנה, איפה היא נמצאת? אמרו לי, בבית, קומה למעלה. עליתי עם כמה אנשים לדבר איתה. היא התפרצה, כאילו להגיד, שגייסו את בעלי למילואים, קראתי תהילים וקראתי תהילים, לא הפסקתי לקרוא תהילים. בסוף, מה אני מקבל את הבשורה שבעלי נהרג? מה זה? זו תורה וזו זכרה? בכלל נשבעתי. ישבתי שעה שתמה להסביר לה, מי יעמוד בסוד השם? כל אחד ואחד מגיע הזמן שלו, כל אחד ואחד מה שנקבע לו מראש, זה נקבע לו מראש בהשקף שהוא נהרג על קידוש השם, שלא נהרג סתם, נהרג קידוש השם נהרג. כל מי שנהרג בגלל שהוא יהודי, ודאי נכנס עכשיו לגן עדן. ואין ספק שזה מלחמת מצווה, כשבאים אויבים להרוג אותנו, ואנחנו באים להתגונן, ברור שזה מלחמת מצווה. דיברתי על ליבה, פייסתי אותה, טוב, תעשה לי התרה על השבועה שלי. אני מתחרטת. לא צריך התרה, אמרתי לה. זה נקרא שבע מה שכתוב בתורה. זה השבועה של הרבה נוחלה. מה שתעשי, תרגילי בבית שלך, בבית של הנפטר, כל השבת בצהריים, תביא ילדים שעה שלמה שיקראו תהילים. תחלקי להם במבה, קרטיב. תביא בשעה אחת את הבנים, בשעה שלוש את הבנות, בבית שלך. תעשי כאן, בבית שלך, וזה יהיה לי גדול לנשמה. מבטיחה לי? כן, כדרב, אני מבטיחה לך. ראיתי שהיא קיבלה את הדברים. בין היתר, סיפרתי לה סיפור מאוד מרגש. היה הגאון, רבי שמעון אגסי. אולי אשכנזים לא מכירים אותו, לא אולי, כן? לא מכירים אותו. אבל הוא היה רבו של רבינו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. היה גדול הדור, בדור. יש לו ספר עם רבי שמעון. תשובות שהוא כתב בבית הדין, כל תשובה, אורך הגלות, ארוכה מאוד. היה גאון עצום, רבו של הבן איש חי. היה לו בן, אלם חמודות, בגיל 18 שנה. היה בקיא בש"ס, בבלי וירושלמי, עם כל התוספתים. היה שקוע כל הזמן בלימוד. התורה יושב ועוסק בתורה בשקיעות. דיברו בו נכבדות, נו, מי יזכה בשידוך בחור כזה יקר? ואז אחד הגבירים בעיר שילם עליו כסף, ניתן לו דירה שיוכל ללמוד ביישוב הדעת, שיקח את הבת שלי. עשו שידוכים וקבעו תאריך של חתונה. והרב אגסי מחושב, היה שמח וטוב לב. יש לו בן יחיד, בן יחיד, והבן הזה איזה עילוי, איזה כל העולם כולו מדבר בשבחו. והנה שבוע לפני החתונה קיבל איזה חיידק, איזה מחלה, היום כבר יודעים שזה נקרא חיידק. פתאום נהיה חולה, חום גבוה, תוך כמה שעות, קחו אותו לבית חולים, נפטר לבית עולמו. רבי שמעון אגסי היה שבור מאוד, הלך בלוויה והיה בוכה. במקום שניקח אותו, נוליך אותו לחופה, ולוקחים אותו לקבר, היה בוכה, שבור ברצוץ. סיפרו את זה לרבי יוסף חיים. תשמע, הרב שמעון אגסי, גדול הדור, שבור ברצוץ. הבן שלו בגיל 18, שבוע לפני החתונה, פתאום ככה נפטר. אני אלך ללחם אותו. הלך לדבר איתו, ראה אותו על הרצפה, לא רוצה להסתכל עליו. אחרון שעוד היה כפוף, מרוב שהיה שבוך. אמרו לו, תשמע, אנחנו מאמינים בדברי רבינו אריזה, נכון? ודאי, ודאי. כותב רבינו אריזה, אין לנו בדורות שלנו נשמות חדשות. עם כל הנשמות, כולם, הן נשמות של גלגול. בדורות הקודמים, חסר להם להשלים איזה תיקון מסוים, באים פה לעולם הזה, מתקלים את התיקון שלהם, נפטרים לבית עולמם. יש אחד לוקח לו 80 שנה, 70 שנה, יש אחד 18 שנה, וגמר את התיקון שלו. תדע לך שהבן שלך זה נשמה גבוהה, הבן שלך זה נשמה של איזה אדם גדול, היה צריך להשלים. כנראה הוא למד הרבה קבלה, גיגול הקודם. פשט לא למד הרבה. בא לעולם הזה, לתקן מה שהחסיר. למר את זה מהר, הלך בית עולמו. על מה אתה מצטער? זכית שהיה לך נשמה גבוהה בתוך הבית שלך, משך 18 שנה. דיבר איתו, דיבר על ליבו, קצת פייס אותו. זמנו של המהר"ל בפראג היה סיפור מעניין מאוד. אלא ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יום שישי אחד הגיעה האישה מעוף לכבוד המהר"ל בפראג לפני כ-400 שנה בערך, מביאה לו את העוף, כבוד הרב תפסוק, העוף הזה כשר או טרף? היה איזה בעיה בעצם. מסתכל על המהר"ל בפראג, תשמעי, יש ילד אחד קטן חירש לב, הוא גר בסוף פראג, מקום פלוני, תלכי אליו תשאלי אותו מה הדין בזה. הרב צוחק ממני, באתי לשאול אותך, תגידי מה לך היום, שישי היום, אני צריכה לבשל. מה שבאתי לך תעשי, תלכי, תשאלי אותו. הלכה לסוף העיר, שאלה את הכתובת של האיש הזה, באה להורים, המהר"ל מפראג שלח אותי לשאול את הבן שלכם שאלה בהלכה על העוף. את צוחקת מאיתנו, יש לנו בן בגיל 9, ילד קטן, חירש עיניים, אוטיסט, משה קודם בפינה, ראשון עושה תנועות כל הזמן. מה, צחק מאיתנו? ככה אמר המהר"ל בפראג. המהר"ל מיד קיבלו. בדורות הקודמים הם מתבטלים כלפי החכמים. לא כמו הדור שלנו, כל אחד מדבר על זה ועל זה. הם מתבטלים כלפי החכמים. בסדר, הכניסו אותה לחדר. אחרי שלם הזה, רק ראת האישה, עמד ולא קומתו, התקרב אליה, אמרתי, הוא לא יודע לדבר, הוא חירש עיניים, הוא טיס. אמרה לו, הביאה לו את העוף, מסתכל בעוף, בדק, והוציא מילה מפי, פעם ראשונה בחיים, כשר. היא שמחה מאוד, יום שישי היום, צריכה לבשל. היא יצאה מהחדר, והיא, אך יוצא, פתאום שומעים, בום, איזה נפילה. מסתכלים, הילד הקטן הזה נפל ומת, במקום. תגידו מה קרה כאן. אנחנו ספרו את זה למהר"ל. מה תעשו לוויה מהר? לפני שבת, אני רוצה לבוא ללוויה. כולם שאמרו, המהר"ל פת מגיע ללוויה, כולם הגיעו ללוויה, כל העיר פראג הגיע ללוויה. אחרי הלוויה, בבקשה כולם נכנס לבית כנסת. יש לי מסר לציבור, כולם נכנסו. רבותיי, אתם בטח מתפלאים, מה קרה כאן? אני שולח לשאול שאלה, ילד קטן, הוא אומר כשר, אותו נופל ממך. בואו אני אספר לכם. אתם זוכרים, לפני 10 שנים, ביישוב הסמוך, בכפר הסמוך, היה יהודי זקן אחד, רב של העיר, כל אביו היה בתורה. כל אביו שם, לומד, ש"ס, פוסקים. אתם זוכרים אותו? כן, כן, זוכרים אותו. פעם אחת, יום שישי אחד הגיע למישה, עם עוף ביד. והוא מהר למקווה, היה ממהר. הרב, זה כשר או טרף? מסתכל, מרוב מהירות, אמר לה, זה טרף. אז כן, האישה הזו, אישה עלייה, באה לבית, אכלה לחם, לפון חמוץ, זה מה שאכלה לאכול, אין לה מה לאכול בשבת. זה היה טעות, זה היה כשר, העוף. זה לא היה טרף, העוף. אבל הוא מרוב שמהר למקווה, אמר לה, טרף, שנפטר הזקן הזה, הרב הזה, הגיע לבית דין שמעלה, כולו זכויות. כל כך הרבה תורה, אדם שלומד תורה, מכפר לו על כל העוונות, גם אם עשה עוונות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל התורה מכפרת. מצווה לא מכבה עבירה, אבל תורה מכבה עבירה. זאת התורה, לא עולה, לא חטאת, לא שם, לא כתוב לא עולה, לא חטאת, לא. לא בארמית זה לא. אדם שלומד תורה, לא עולה, לא צריך עולה, לא צריך חטאת. תראו, יש את הגן עדן, כל כולו תורה, כנס לגן עדן. פתאום הגיע איזה מלאך, מלא עיניים, נבו שחורים. אני נבראתי מעבור שעשה הרב הזה, צער את האלמנה הזו. לא היה למה לאכול בשבת. הוא אמר לה, זה טרף, וזה היה כשר. בדין שמעלה, עמדו נבוכים, מה נעשה? אי אפשר, צייך הכל דבר, הביא אלוקים במשפט. שם אין פרוטקציה, בגלל שהוא היה הרב, זה יוותר לו. קצת שבי, כל אביו היה בתורה. חילוטו ביניהם בדין של מעלה, להחזיר אותו לעולם הזה לגלגול, לבוא לתקן את מה שקלקל. התחלן עליהם הזקן הזה. אני הייתי בעולם הזה 90 שנה, ברוך השם, בלי לשון הרע, הכל היה קדושה וטהרה. אני אבוא בגלגול, אולי עכשיו אני לא יעמוד בניסיון. אני מוכן לחזור לעולם הזה, להיות חירש לב. לא יהיה קשה בחוט הסורות, לא שום דבר. אני מוכן לבוא לעולם הזה בשביל זה. התחשבו בו. כמו שהיה צדיק גדול, בבקשה, תחזור לעולם הזה. הוא חזר לעולם הזה כחירש עיניים. אומר המהר"ל מפראג, שהיום בצהריים באה אליי האישה עם העוף ושאלה אותי כשר או טרף. ראיתי זו אותה שאלה ששאלו את הרב הזה לפני 10 שנים. הבנתי מיד שעכשיו התיקון של הרב הזה. לך אל הילד הקטן הזה. הילד הקטן הזה זה גלגול של אותו רב שבא לתקן את הדבר הזה. הוא אמר כשר, נפל ומת, וזה בא לתיקון שלו. זה סיפור מדהים, זה גם מחזק באמונה. אדם בגיל 9 לא דיבר מעולם מילה, אוטיסט, הוא אומר כשר, נופל ומת, בא לתיקון שלו וחוזר בחזרה לגן עדן. הרב חידה מספר בספרו שם הגדולים על איזה גאון אחד, קראו לו הרב דימודנה. הוא מספר שהייתי מחכם גדול והיה גם רופא. אני מאמין בכל התורה כולה, הוא אמר, חוץ מדבר אחד, גלגול, זה אני לא מאמין. מה ייתכן דבר כזה? אדם היה בעולם הזה, חוזר בחזרה גלגול, זה אני לא מאמין. אסור. אדם שאומר כל התורה כולה אני מאמין, חוץ מדבר אחד מדברי רבותינו, זה נקרא פיקורוס, הוא לא מצטרף למניין. אני זוכר לפני 50 וכמה שנים היינו גרים, מרן האבא זכר צדיק לברכה, היינו גרים פה בירושלים בשכונת המוחאי, והיה לנו שכן איזה יהודי אחד שהוא היה דרדאי. מה זה דרדאי? הוא כופר בזוהר הקדוש, בריך שמי הוא לא אומר, עלינו לשבח הוא לא אומר, כל דבר שזוהר הקדוש הוא לא אומר, זה נקרא פיקורוס. ואם היה חסר לנו מניין וקוראים לו הדרדאי הזה, תלוות השני מניין. כשמרן היה רואה שמצטרף עשירי, היה אומר, אני צריך ללכת. היה הולך לחדר השני, שיבוא עוד מישהו. והוא לא רוצה לצרף אותו למניין. הוא לא רוצה להעליב אותו, והיה מתחמק בכל מיני תירוצים, מתחמק. אדם שמאמין בכל התורה כולה, דבר אחד בדברי רבותינו הוא לא מאמין, זה נקרא פיקורוס. הוא לא מצטרף למניין. טוב, אותו חכם היה בקיא בש"ס, בקיא בתורה, גלגול, ובזה אני לא מאמין. עד שפעם אחת, כל זה מספר הרב חידה, שם הגדולים, עד שפעם אחת קרה איזה מקרה בעיר שלו. תינוק נולד, ואיך שהוא נולד היה אצלו הרבה מחלות. מכף רגל ועד ראש, פצע בחבורה עם בומתו, כולו מלא חולאים. קראו מיד לרב הזה, שהוא היה גם רופא, והחיל לטפל בו. ככה עברו 6 חודשים. גומר מחלה אחת, באה מחלה שנייה. מחלה שנייה, באה מחלה שלישית. כן, זה הדרך. מסכן התינוק הזה. יום טוב אחד בחיים שלו לא ראה. כל הזמן כאבים וכאבים. והנה כשהגיע לגיל 6 חודשים, התינוק הזה קיבל איזה התקף חזק, קראו לרופא, תבוא, תבוא. הוא בא, אין מה לעשות. עומדים האבא והאימא ליד העריסה עם הרופא, וקוראים פסוקים שיהיה נציאת הנשמה, אין מה לעשות. בוכים, עומדים בוכים. הוא מספר, פתאום התינוק הזה יושב בעגלה, שם את הדם על עיניו ואומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, נפל ומת. ובאותו שעה עמדתי בגלגול. איך ייתכן? ילד בגיל 6 חודשים, לא למד לדבר, לא למד שום דבר, כל דבר היה רק צרות ויסורים. יודע להגיד פסוק ולשבת, להגיד פסוק, יש גלגול. ואז הוא חזר בתשובה, ואימין גם הדבר הזה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, קדוש ברוך הוא, דיין האמת, אין אצלו עוול, באים בעולם הזה לתקן תיקונים. החייל הזה, שאנחנו עוסקים עכשיו לזכרו, אביתר משה תורג'מן, השם ינקום דמו. אני שמעתי עליו, הספקתי לשמוע עליו, כמה היה אוהב תורה, כמה היה דבק בחכמים, רוצה לשמוע מה זה אמר, מה אמר הזה, מה אמר הזה. והיה מתעניין להבין את הדברים. למה ככה הלכה? לא סתם ככה הלכה וגמר. להבין את הדברים. למה ככה מותר? למה זה אסור? היה אוהב תורה, והוא התכונן לחזור פה לישיבה, בראש חודש אלול, וסדרו לו כבר חדר פה בישיבה כבר. כדי לבן, יש בחור הצעה אחרת. מי יעמוד בסוד השם? משה רבנו ביקש מקדוש ברוך הוא, דעני נא דרכיך, ודוע צדיק לרע לו, רשע וטוב לו, קדוש ברוך הוא אמר לו, לא. כשתבוא למעלה בשמיים, אחרי מה עושים רבותיי, שם כבר אין שאלות. אחרי שנגיע למעלה, הכל יהיה ברור לנו, שום דבר. פה אולי אנחנו לא מבינים, לכן כתוב, שכר בית האבל שתיקותה. אדם מגיע לבית האבל, תשתוק. אם אדם מדבר, אחר כך יכול להטיח דברים כלפי מעלה. למה קרה לי דבר כזה? למה לא קרה לאחרים? אנחנו צריכים לקבל את הדין באהבה, להצדיק עלינו את הדין. להבין שהוא בא לעולם הזה, הוא גמר את התיקון שלו, ואשרה ואשרה חלקו שהוא נהרג, הקדוש השם, הוא נמצא עכשיו, מעלות קדושים ותאורים, נמצא בשורה הראשונה, לפני הקדוש ברוך הוא. אם היה רשות, הוא היה מגיע בחלום, הוא היה מנה אבא שלו ולאחים, על מה אתם מצטערים, על מה אתם משברים, טוב לי למעלה, אני ענה בזיב השכינה, ראיתי נפטר רגיל, מי יודע איפה הייתי נמצא, בזכות שנהרקתי, בזכות זה אני נמצא תחת כפי השכינה, נהנה מזיו השכינה. אחרי נתמנה למשפחה ונאמר, תחגדו, תתחזקו ותעשו דברים ועמו נשמתו, שיהיה לו למעלה בשמיים עוד סוג של הנאה, עוד סוג של הנאה. תקימו חוג של תהילים. אני אתמול הייתי בבית שען בפורת יוסף, נהניתי מאוד, היה שם, אמרו לי, אני לא יודע לספור, שהיה שם 1,200 איש, אמרו שהיה שם. ואנשים כולם יראי שמיים, אנשים דתיים, יש ציבור טוב בבית שען. תארגנו שיעורי תורה, חוג לנוער, חוג לנשים, תארגנו דברים על משפטו של הנפטר. ואז בשמיים למעלה הוא יעלה מדרגה לדרגה. ויש יחסי גומלין בין הנפטר לחיים. כמו בעולם הזה שמור לי ושמור לך, גם זה יש יחסי גומלין. אתם עושים לו טובה, עושים לו נחת רוח, מעבוד למעלה מתפלל עליכם. שלא תוסיף עוד שום צער, שתהיו בריאים ושלמים, תאריך ימים ושנים, שיהיה רפואה שלמה לכל המשפחה, שיהיה לכם פרנסה טובה, כל מיני דמיתם. אתם תעשו בשבילו, הוא יעשה בשבילכם. אבל תתחזקו, תעודדו, תצאו נחמה בפעילות שתעשו למען נשמתו. תפעלו כמה שאתם יכולים. יש פה רבנים, תתייעצו עם הרבנים, מה אפשר לעשות למען נשמתו, שיהיה לו בשמיים נחת, הוא יחזור לכם בחזרה, יפלל עליכם. השם יעזור, שנשמע כולנו בשורות טובות, שנעשה בשורות טובות, ולא ישמע עוד שעות ושבר בגבולנו, ונזכה כולם לתחיית המתים, שלום משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.